סימן רש עין ג' דין קידוש במקום סעודה. סעיף א', אין קידוש אלא במקום סעודה. כלומר, אין האדם יוצא ידי חובת קידוש, אלא אם כן קידש במקום שסועד בו אחר כך. שנאמר, וקראת לשבת עונג. קריאת השבת, שזוהי אמירת הקידוש, תהיה במקום העונג, במקום שבו סועד. לפיכך, אם רק קידש על היין ולא סעד אחר כך, לא יצא גם ידי חובת קידוש. ואפילו אם סעד אחר כך בבית אחר, לא יצא ידי חובת קידוש, והרי הוא כאוכל מבלי לקדש. ולכן, אדם שנאלץ לאכול סעודתו בבית אחר, צריך לחזור ולקדש במקום שסועד בו. סעיף ב' מי ששומע מחברו או שכנו את ברכת הקידוש על היין, וכיוון לצאת ידי חובת קידוש, ולא סעד שם, לא יצא ידי חובת קידוש. ובכל זה אין הבדל בין איש לאישה. סעיף ג' לפיכך, השומע קידוש מחברו ואין דעתו לסעוד שם, אסור לו לטעום כלום, שהועיל ואינו יוצא בזה ידי חובת קידוש, הרי אסור לו לטעום כלום עד שיקדש במקום סעודתו. סעיף ד' אם קידש על מנת לאכול בפינה זו של החדר, ונמלח לאכול בפינה אחרת, אפילו אם הוא באולם גדול, אין צריך לחזור ולקדש, הועיל והכל חדר אחד. אבל לכתחילה לא ישנה מקומו אפילו מפינה לפינה. ואם היה דעתו לפני הקידוש לסעוד בפינה האחרת, מותר לעשות כן אף לכתחילה. סעיף ה' לכתחילה אין לשנות את מקומו מחדר לחדר, אפילו אם בשעה שמקדש דעתו מראש לשנות את מקומו לחדר אחר. אבל בדיעבד, אפילו מבית לבית, או מבית לחצר, כל שגילה דעתו לפני הקידוש שברצונו לשנות את מקומו, אינו צריך לחזור ולקדש. והוא הדין, אם במקום שעובר לשם, כדי לסעוד, רואה את מקומו הראשון שקידש שם, דרך חלון וכיוצא בזה, ואפילו אם רואה את מקצת מקומו הראשון, אינו צריך לחזור ולקדש. סעיף ח' אם אכל אחר הקידוש כזית פת שהוא כ-27 גרם, נחשב לקידוש במקום סעודה, ורשאי אחר כך לסעוד את סעודתו בכל מקום אחר שרצוי לו. סעיף ט' גם בקידוש הלילה אפשר להקל באכילת עוגה כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. אבל אכילת אורז אינה מועילה כדי להחשיבו סעודה לעניין זה, ואינו דומה לפת הבא בכסנין, דהיינו עוגה, שהיא מחמשת מיני דגן. וכן אכילת מרים אינה נחשבת לקידוש במקום סעודה, אבל שתיית רביעית היין של הקידוש נחשב לקידוש במקום סעודה. סעיף י' אין אכילת פירות נחשבת לסעודה, ואפילו בקידוש של יום שבת בבוקר אין לסמוך על אכילת פירות, ואפילו אם הם משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ורק בשעת הדחק יש אומרים שבקידוש של יום דווקא אפשר להחשיב אכילת פירות כסעודה. סעיף י' ב' הנוהגים אחר תפילת שחרית של שבת לערוך קידוש לכבוד החתן או אבי הבן, ואחד מקדש על כוס יין ושותה רביעית יין מכוס הקידוש או שתואם כזית עוגה, וכל הקהל מכוונים לצאת ידי חובתם ואוכלים עוגות ופירות, יש לכל אחד להקפיד שאף על פי שהמקדש עצמו שותה רביעית יין או שתואם כזית עוגה, כל אחד צריך להקפיד שיוכל בעצמו כזית עוגה או ישתה רביעית יין, כדי שיחשב לו קידוש במקום סעודה. או שלא יטעם כלל, שהרי אם יטעם פחות מהשיעור הראוי, נמצא שלא יצא ידי חובת קידוש כיוון שאינו במקום סעודה, והרי זה יוצא שטעם מבלי לקדש תחילה. ומכל מקום אין למחות באלו שנוהגים להקל בדבר, אלא שלפחות נכון שיוכלו כזית פירות ויברכו ברכה אחרונה. סעיף תתוו צריך לאכול במקום הקידוש, תכף ומיד לאחר הקידוש, ולא ישהה אפילו זמן קצר בין הקידוש לסעודה. ורק לצורך הסעודה עצמה מותר להפסיק, כמו שמפסיקים בליל הסדר, בין הקידוש לסעודה באמירת ההגדה ובסיפור יציאת מצרים ובמאמרי חז"ל, ובכל זאת נחשב הדבר קידוש במקום סעודה. ומכל מקום, בדיעבד, שעבר ושהה בין הקידוש לסעודה, אין צריך לחזור ולקדש. ובפרט, אם בשעה שקידש היה בדעתו לאכול מיד, ורק מסיבה כלשהי נשתהה בין הקידוש לסעודה, אפילו השתהה זמן מרובה בדיעבד, אינו צריך לחזור ולקדש. ואם היה דעתו מראש לאכול לאחר זמן, אם נשתהה יותר מ-72 דקות שהוא שיעור עיכול באכילה מועטת, צריך לחזור ולקדש. אבל אם שהה פחות משיעור עיכול, אינו צריך לחזור ולקדש. סעיף ט' זין. יש אומרים שאם אחר הקידוש יצא לחוץ ואחר כך חזר למקומו, צריך לחזור ולקדש. ויש חולקים. ולכתחילה יש להיזהר בזה מאוד שלא לצאת החוצה בין הקידוש לסעודה. אבל בדיעבד שיצא, לא יחזור לקדש. סעיף י' זין. מטבח הנמצא בחצר הבית, ראוי שלא יצאו מן הבית אל המטבח כדי להביא ממנו דבר מה בין הקידוש לסעודה. ומכל מקום המקילים בזה, ובפרט בחג הסוכות, שהסוכה נמצאת מחוץ לבית, וצריכים להביא איזה דבר מהמטבח או מהבית לסוכה, יש להם על מה שישמחו. ונעבור לסימן רש עין דלת, דין שולחן השבת ודיני בציעת הפת בשבת. סעיף א', מנהג נאה הוא לקדש את שולחן השבת בפרחים ושושנים ובמיני צמחי בוסם לכבוד שבת, וגם כדי לברך עליהם ברכת הריח ולהשלים למאה ברכות בשבת. סעיף ב', אם ברך על הבשמים לפני הקידוש, וקידש וסעד וברך ברכת המזון, וחוזר להריח בהם לאחר ברכת המזון, אינו חוזר לברך מאחר שהיו לפניו. וברכת המזון אינה נחשבת הפסק להצריך ברכה חדשה, אלא רק בענייני אכילה ושתייה. סעיף ד' נוטל ידיו ומברך המוציא על שתי כיכרות שלמות, ויניח את שתי הכיכרות זה על גב זה, ואוחז שתיהן בידו, ומברך המוציא ובוצע מן התחתונה. ועל פי האריזל יש לבצוע מהעליונה. ויש נוהגים על פי האריזל להניח בכל סעודה לשולחן 12 כיכרות קטנים, שישה על גבי שישה, כמין ניקוד סגול פעמיים, ולוקחים לברכת המוציא את השניים האמצעיים. ואפילו מי שאין לו יד בקבלה, אם רוצה, רשאי לנהוג כן, שדווקא בענייני כוונות וכדומה אינם אלא רק למי שמבין בקבלה. סעיף ו. לכתחילה יש להקפיד שהלחמים יהיו ממש שלמים, ולכן לא יסיר את התווית הדבוקה בלחם אלא לאחר בציעתו, כדי שהלחם יהיה שלם בשעת הברכה. סעיף ח. אם אין לו שני לחמים ללחם משנה, יכול לצרף מצה שלמה ללחם משנה, ויקפיד שתהיה המצה שלמה ולא סדוקה יכולה להישבר על ידי שיתפסנה. סעיף ט. כיכר כפו, שהוצא מן המקפיא בשבת, אם אין לו כיכר שלם אחר, יש להקל לצרף כיכר זה ללחם משנה, ואין צריך להמתין עד שהכיכר יופשר מכפעונו. ומעיקר הדין, מותר להניח לחם כפו בתוך מגש וכדומה ולהניחו על הפלטה החשמלית בשבת. אך קודם לכן, יסיר את גושי הקרח שעל הלחם על ידי שינגבם או שינערנו וכדומה. והמחמיר גם באופן זה תבוא עליו ברכה. סעיף י' לחם שנסדק או נחתך, אם כשאוחז את החלק שנפרס עולה כל הכיכר עמו, נחשב לחם שלם לעניין לחם משנה. אבל אם הוא חתוך הרבה באופן שכאשר אוחז את הפרוסה, אין הכיכר עולה עמו, הרי זה נקרא לחם פרוס ואין יוצאים בו ידי חובת לחם משנה. ולכן, לחם פרוס, אפילו אם הוא מונח כולו בתוך ניילון, אינו מצטרף ללחם משנה. ואם אין לו אלא רק לחם שנחתך לשניים, יחבר את שני החלקים זה עם זה על ידי איזה דבר שאינו מוקצה כדי שיראה לחם שלם. ואם אין לו דבר שאינו מוקצה כדי לחברו, רק יקרבם זה לזה ויברך המוציא. סעיף י' א', גם הנשים חייבות בשלוש סעודות בשבת ובלחם משנה, שהרי גם הן היו בנס של אכילת המן במדבר. ובכל מעשה שבת איש ואישה שווין. ולכן צריכות לשמוע ברכת המוציא מפי בעל הבית ולכוון לצאת ידי חובת הברכה ולחם משנה. סעיף י' ב' גם ביום טוב צריך לבצוע הלחם משנה. סעיף י' ג' קודם שיברך המוציא, יחזיק את הלחם בידו, ולא יברך לפני שיחזיק את הלחם, וייתן שתי ידיו על הלחם בשעת ברכה. סעיף ת' ו' אין להתחיל לבצוע את הלחם עד שיסיים ברכת המוציא, כדי שתהיה הברכה על שתי כיכרות שלמות. סעיף ט' זין. מצווה לבצוע פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. ואף שביום חול אין לבצוע פרוסה גדולה מפני שנראה כרעבתן, ולא פרוסה קטנה מפני שנראה כצרעיים, מכל מקום, שבת, שני. סעיף י' ז' הבוצע צריך לכוון לפתור בברכת המוציא את השומעים, ויאמר להם שיכוונו לצאת ידי חובת הברכה, ושלא יענו ברוך הוא וברוך שמו אחר הזכרת שם השם. סעיף י' ח' קודם שיתאם מהפת, יטבל הפת במלח. ואם אין לו מלח, יטבל הפת במאכל שיש בו מלח, או בסוכר. סעיף י' ט' נכון יותר שאחר שחתך לעצמו יתאם מהלחם, ואחר כך ימשיך לחתוך לשאר המסובים. ואין המסובים רשאים לטעום מהלחם עד שיתאם הבוצע. ואם יש לפני כל אחד ואחד לחם משנה, יכולים לטעום אף על פי שהוא הבוצע עדיין לא טעם. סעיף כף אין למסור את הלחם למסובים ביד, שאין מסירה ביד אלא לאבל. וגם לאבל בשבת לא ייתן לו בידו, משום שאין להראות אבלות בפרהסיה בשבת. וכשרוצה להגיש את הלחם לסוף השולחן, אין לזרוק את הלחם. סעיף כף א' אף על פי שלעניין קידוש במקום סעודה די בכזית עוגה, מכל מקום אינו יוצא ידי חובת סעודת שבת, הן בסעודת ליל שבת והן בסעודת שבת שחרית, אלא בפת. ולכן גם אם קידש ואכל כזית עוגה אצל החתן וכדומה, צריך אחר כך בבואו לביתו לאכול פת. ובסעודות השבת צריך לאכול יותר משיעור קבצה פת, דהיינו שיוכל כ-54 גרם. וזאת כדי לחשוש לדעת המגן אברהם, שסובר שאין די בקבצה, אלא צריך לאכול יותר משיעור קבצה פת. ואם אינו יכול לאכול פת בשיעור קבצה, יאכל שיעור כזית. אבל באופן כזה, הרי גם ביום חול, אדם שאוכל רק כזית ולא אוכל קבצה, נוטל ידיו בלי לברך על נטילת ידיים. וצריך שיאכל את הפת בתוך שיעור אכילת פרס, שהוא כ7.5 דקות. וחכם עיניו בראשו שלא יסבע משאר מאכלים לפני שיוכל פת בתוך כדי אכילת פרס. סעיף כ"ד מנהג יפה הוא לשורר שירות ותשבחות להשם יתברך בסעודות שבת ויום טוב. וטוב לומר דברי תורה לבני ביתו בסעודות השבת בענייני פרשת השבוע. ונכון שילמד בליל שבת 4 פרקים הראשונים של משניות מסכת שבת וישלים ביום. ויש הלומדים בליל שבת 8 פרקים. ואם הוא טרוד בלימודו, אינו חייב לשנות מסדר לימודו כדי ללמוד פרקי שבת. סעיף כ"ו בשבת ויום טוב לא נהגו לחסות את הסכינים בשעת ברכת המזון או להסירן מעל השולחן. ונעבור לסימן רש עין ה' דיני דברים האסורים לעשות לאור הנר בשבת. סעיף א' אין לקרוא בספר לאור הנר בשבת מחשש שמא יתה את השמן לפתילה, ונמצא מבעיר בשבת. ואפילו אם קורא בעיניו ואינו מוציא בפיו, אסור. ואיסור זה הוא גם אם הנר נמצא במקום גבוה. ונר של שעבה, אף על פי שאין שייך בו הטיית שמן, אסור לקרוא לאורו בליל שבת, משום שיש לחשוש שמא ימחות את הפתילה. והשאלה לפי זה בדבר המצוי בזמננו, האם מותר ללמוד בליל שבת לאור מנורת חשמל שולחנית שיש בה כפתור הדלקה וכיבוי, או שמא גם כאן יש לגזור, שמא יקבה את האור כשיסיים ללמוד. ובכן אומר הרב כאן בסעיף ד' שהדבר מותר. ואין לגזור שמא יבוא לקבות בידיים את אור החשמל עם גמר לימודו כהרגלו בימות החול, שהרי זוהי גזרה חדשה שלא גזרו חז"ל, ואין לנו לגזור גזרות מדעתנו. ובפרט שכיבוי החשמל בשבת אינו כמו הדלקת החשמל שאיסורו מן התורה, אלא רק מדרבנן, שהרי אין הכיבוי לצורך עשיית פחמים. ואם נאסור ללמוד לאור מנורת החשמל בשבת שמא יקבה, הרי זו גזרה לגזרה, ואין עושים גזרה לגזרה. וגם אין לגזור ולאסור נר החשמל משום נר שמן שלא יבוא להתיר גם בזה, שהרי אין לגזור מין אחד עתו מין אחר. ועוד שהגזרה הייתה שמה ימחות ויבוא לידי הבערה. וגם אם נאמר שהגזרה היא גם שמה יגרום כיבוי, זהו דווקא לצורך הדלקה טובה יותר. אבל אין בכלל הגזרה שמה יבוא לקבות ממש. ואפילו במנורות חשמל שאפשר להוסיף ולהרבות את אורן על ידי הדלקת נורות נוספות בלחיצת כפתור, כגון בנברשת שיש בה כמה נורות חשמל ורק חלק מהן דולקות, גם בזה יש להתיר לקרוא לאורן בליל שבת, ואין לגזור שמה מתוך שיראה שהאור מועט יבוא להדליק נורה נוספת. משום שגזרת חכמים באיסור לימוד לאור הנר, הוא שמה יבוא להגביע את האור, ולא שמה יבוא להדליק נר נוסף. ואין לנו לגזור גזרות חדשות מדעתנו. ואין להחמיר בזה ולגרום לביטול תורה חס ושלום, שזוהי חומרה הבאה לידי כולה. וגם במנורות חשמל, שאפשר להגביע את מידת האור של המנורה עצמה לפי הצורך, אין לגזור שם היתה ומותר ללמוד לאורם גם בשבת. ומכל מקום, בזה טוב ונכון לכתחילה שיכתוב מערב שבת על פתק נייר באותיות גדולות שבת, ויניחנו סמוך לכפתור החשמל, כדי שאם יבוא להגביר את מידת האור, יזכור מיד וימנע מחילול שבת. סעיף זין. האיסור לקרוא לאורנר בשבת מחשש שם היתה, הוא דווקא באדם אחד, אבל שניים הקוראים יחד מן הספר, אין חשש שם היתה, לפי שחברו יזכיר לו שהיום שבת. ולכן, אם יראה הפסקת חשמל בליל שבת ועדיין לא ברכו ברכת המזון, אסור לברך ברכת המזון לאור הנר מתוך הספר, מחשש שם היתה את הנר כדי שיאיר יפה, אלא אם כן ברכת המזון שגורה בפיו, ורק נעזר בספר. אבל כשאין הברכות שגורות בפיו, יכול לברך ברכת המזון מתוך הספר לאור הנר רק באופן שיקרא עם אדם נוסף מתוך הספר, שאז אין חשש שמא יתה את הנר, או על ידי שיעמיד שומר שלא יתה. ואם אין שם אדם אחר, וגם אין הברכה שגורה בפיו, אם אכל וסבא ונתחייב בברכת המזון מן התורה, יברך לאור הנר, ויברך גם ברכה רביעית, אף על פי שהיא רק מדרבנן. והוא הדין בזה לעניין קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בליל שבת, שאם אין הפרשה שגורה בפיו, יכול לקוראה עם אדם נוסף, שאז אין חשש שמא יתה. אמנם, כל ההיתר לקרוא עם אדם נוסף, זהו דווקא בקריאה של מצווה, אבל אין להקל בזה בקריאה דברי רשות כגון עיתון וכדומה. סעיף י"ח. המתעורר באמצע הלילה לאחר שהחשמל שבבית קבע על ידי שעון השבת, ורוצה לראות את השעה לאור הנר, כיוון שהוא רגיל בשעון ואינו צריך להתבונן הרבה כדי לראות מה השעה, אין בזה חשש שמא יתה, ומותר לראות את השעה כנגד הנר. ונעבור לסימן רש עין זין, שלא לגרום כיבוי הנר. סעיף א', אין להניח מלפני השבת נר דולק מול הדלת, לפי שיש לחוש שכאשר יפתח את הדלת בשבת, הרוח תקבה את הנר. ולכן נר שמונח כנגד הדלת, אסור לפתוח את הדלת בעוד שהנר דולק, שמא תקבנו הרוח. ואפילו אם פותח את הדלת בנחת ולאט שלא לגרום לכיבוי הנר, גם בזה אסור, ואפילו אם אין שם עכשיו רוח נושבת, ואפילו אם אין שם אלא רוח מצויה. אבל אם החדר גדול, והניח את הנרות מול הדלת אך בריחוק, באופן שלא יגיע הרוח אל הנרות, מותר לפתוח את הדלת. וכן מותר להדליקם שם לכתחילה, אף על פי שהוא מול הדלת, מאחר והוא רחוק מהפתח, באופן שלא מגיע הרוח לשם. וכל זה הוא דווקא לגבי פתיחת הדלת, אבל מותר לסגור בשבת את הדלת או את החלון שכנגד הנר. סעיף ד' נר שעבד דולק, שנפל על המפה בשבת, ויש חשש דלקה, ינער את המפה בנחת, כלומר, ייקח את המפה עם הנר, וכשיהיה סמוך לרצפה, ינער את הנר מהמפה בנחת, כדי שהנר ייפול ממנה. ומותר לעשות כן, גם כשיש לחשוש, שמא הנר יכבה על ידי כך. ואם יש חשש לדלקה גם באופן כזה שמנער אותו לרצפה, מותר לטלטל את הנר ולהעבירו למקום אחר. אבל אין לקבותו, אלא אם כן יש חשש פיקוח נפש. סימן רש עין חט. דין כיבוי הנר בשביל חולה. סעיף א', חולה שיש בו סכנה שרוצה לישון, והאור מפריע לו לישון, ואי אפשר להעביר את החולה לחדר אחר, מותר לקבות את הנר או את החשמל כדי שהחולה שיש בו סכנה יוכל לישון. אבל צריך שיקבה את הנר או את החשמל בשינוי, שלא כדרך שעושה כן בחול, וכגון שיקבה את אור החשמל במרפקו ולא ביד. ואם אפשר לטלטל את הנר מחוץ לחדר, עדיף שיעבור על איסור טלטול מוקצה, מאשר יעבור על איסור כיבוי בשבת. סעיף ב' חולה שיש בו סכנה, שיש צורך להדליק עבורו את אור החשמל, ואין אפשרות אחרת להצלתו מפאת החשיכה, מותר להדליק את האור בשבת. אבל אם יש אור בחדר השני ואפשר להעבירו לחדר אחר, עדיף לעשות כן. אלא אם כן, עיכוב הטיפול בו עלול לגרום לסכנה, שאז ודאי שידליקו מיד את האור בחדר שהחולה נמצא בו. ונעבור לסימן ע"ט, דין טלטול הנר בשבת. אסור לטלטל בשבת נר דולק, גם אם יטלטל בנחת, באופן שלא יגרום הבערה וכיבוי. שהרי הנר עצמו נעשה בסיס לדבר האסור, שהוא שלהבת הנר. ומכיוון שבכניסת השבת נעשה בסיס לדבר האסור, אסור לטלטלו כל השבת גם לאחר שהאש כבתה. דמיגו דהתקצאי לבין השמשות, מתוך שנעשה מוקצה בבין השמשות, התקצאי לכולי יומה. נעשה מוקצה לכל יום השבת. וזה כלל גדול שכל דבר שהיה מוקצה בכניסת השבת, גם אם במהלך השבת שר טעם הדבר שעושה אותו מוקצה, מכל מקום, מכיוון שבכניסת השבת היה אסור בטלטול משום מוקצה, אסור כל השבת לטלטלו. ולכן, פמותים שנותנים בתוכם נרות שעווה או שמן ומדליקים את הנרות שבהם, אסור לטלטלם בשבת אפילו לאחר שהנרות קבעו. שהרי בכניסת השבת בעת שהנרות היו דולקים, נעשו הפמותים בסיס לדבר האסור. אבל פמותים שלא הדליקו בהם באותה שבת, מותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם כדין כל כלי שמלאכתו לאיסור. אבל אם הם יקרה ערך כל כך, עד שהאדם מקפיד עליהם שלא להשתמש בהם לצרכים אחרים ומקצה להם מקום מיוחד, אסור לטלטלם אפילו לצורך גופם או מקומם, גם אם לא ידליק בהם באותה השבת, שהרי הם מוקצה מחמת חסרון כיס. ונר שעווה וכדומה שלא ידליקו בו באותה השבת, מותר לטלטלו בשבת לצורך גופו או מקומו כדין כלי שמלאכתו לאיסור. סעיף ג' אם יתנה מערב שבת על הנר שמבקש להדליקו, שיטלטלנו כאשר יכבה, מותר לטלטל את הנר או את הפמותים לאחר שהנר קבע לצורך גופם או מקומם. ונכון שיעשה את התנאי סמוך לשקיעה, ושיועיל לו התנאי לכל השנה. אמנם דעת הרמה להחמיר בזה שתנאי לא יועיל לנר, אבל מנהג הספרדים ועדות המזרח כדעת מרן השולחן ערוך, שתנאי מועיל מערב שבת לעניין שיהיה מותר לטלטל את הנר לאחר שיכבה. סעיף ה' אם הניח מערב שבת את הפמותים על גבי מגש מיוחד להנחת הנרות, ונותן אותו על השולחן, גם אם יש על המגש דבר היתר שחשוב יותר מהפמותים והוא צריך את אותו הדבר בשבת, אסור לטלטל את המגש עם הפמותים שעליו גם לאחר שהנרות קבעו, ואפילו לצורך גופם או מקומם. מכיוון שבכניסת השבת שלהבת הפמותים חשובה לו יותר. ולכן אם רוצה להחליף את המפה שעל השולחן, צריך שיעשה תנאי מערב שבת וכאמור לאל. ואחינו אשכנזים נוהגים שיכול להניח מלפני השבת לחם או שאר דברים החשובים לו במגש שהפמותים מונחים עליו, וכך כשיצטרך לסלק בשבת את הפמותים לצורך גופם או מקומם, יהיה רשאי לסלקם לאחר שהנרות יכבו. דין קריאת שמע על המיטה בליל שבת. גם בליל שבת צריך לקרוא קריאת שמע על המיטה כמו בכל לילה, ובפרט אם יתפלל ערבית וקרא קריאת שמע מבעוד יום, שאז צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע בזמנה לאחר צאת הכוכבים. ואם הולך לישון קודם חצות לילה, צריך גם לברך ברכת המפיל בשם ומלכות. ומותר לומר בשבת את הנוסח הרני מוחל וסולח לכל מי שיכעיס וכו'. אבל אין לומר את הוידוי שבקריאת שמע על המיטה בלילי שבתות וימים טובים. סימן רש פ' זין דיני ניחום אבלים וביקור חולים בשבת. סעיף א', מותר לנחם אבלים בשבת, ואומרים לאבל בשבת, שבת היא מלנחם, ונחמה קרובה לבוא. ולא יאמר לו כדרך שאומר בחול, תנוחה מן השמיים, אלא יפייסנו בדברי חיזוק ומוסר. ואמרו בגמרא שבקושי יתירו לנחם אבלים בשבת. ולכן מה שיש נוהגים שבכל ימות השבוע לא הולכים לנחם ומשאירים את הניחום ללכת לבית האבל בשבת, לא יפה עושים. ומכל מקום אין נוהגים היום לנחם אבלים בשבת, אלא אם כן הולכים לבית האבל כדי לעודדם ולחזקם משברון ליבם. סעיף ב' כל דיני האבלות נוהגים בשבת מלבד דברים שבפרהסיה. ולכן מותר לאבל לנעול בשבת נעלי עור ולהחליף את בגדיו העליונים. סעיף ג' מותר לבקר את החולה בשבת, ולא יאמר לו כדרך שאומר לו בחול, אלא אומר לו שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא וכו'. סימנים רשפ"א רשפ"ב דיני תפילת שחרית וקריאת התורה בשבת. יש נוהגים לאחר מעט את התפילה בשבתות וימים טובים, ואינם מקדימים להתפלל כמו בשאר ימי החול. ומכל מקום צריך להיזהר שלא יעבור זמן קריאת שמע וזמן תפילה. ואם משום שמתחילים להתפלל מאוחר או שמעריכים בתפילה בפיוטים, יש חשש שעד שיגיעו לקריאת שמע יעבור זמנה ויבטלו מצוות עשה מן התורה, יקראו קריאת שמע לפני ברוך שאמר ויכוונו לצאת ידי חובת מצוות עשה מהתורה, ואחר כך יחזרו ויקראו קריאת שמע על סדר התפילה. סעיף ב' מצווה לרוץ כשהולך לבית הכנסת, ואפילו בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה, מצווה לרוץ בהליכתו, אבל כשיוצא מבית הכנסת אסור לרוץ. סעיף ג' ראוי ונכון אחד האפשר שיהיה לאדם תלית גדול מיוחדת לשבת נאה יותר משל תלית של חול. סעיף ד' כבר נהגו להתפלל בשבת וביום טוב בנעימה ובנגינה ומעריכים בתפילה יותר משאר ימים. ומכל מקום אין להעריך יותר מדי כדי שלא לגרום תורח ציבור, ובפרט אם על ידי כך יעבור זמן קריאת שמע ותפילה וכמבואר. סעיף ח' אחר שירת הים נוהגים להוסיף נשמת כל חי שיש בו את עניין יציאת מצרים, ולכן הסמיכוהו לשירת הים. ונכון לומר נשמת בנעימה. והנוסח הנכון הוא לומר הנהם יודו ויברכו וישבחו את שמך וכו', ללא המילה וישוררו. ואם שכח לומר נשמת כל חי, ובירך ברכת השתבח כהרגלו בימי החול, יאמר נוסח נשמת לפני שיתחיל ברכת יוצר אור. רק שיזהר שלא יחזור ויחתום שוב בברכת השתבח, שהרי כבר בירך קודם לכן. סעיף י' מי ששכח לומר בברכת יוצר את התוספת שמוסיפים בשבת הכל יודוך וכו', והמשיך בברכת יוצר כהרגלו בימי החול, אם נזכר קודם שחתם יוצר המאורות, חוזר ואומר הכל יודוך וכו'. ואם נזכר לאחר שחתם יוצר המאורות, אינו חוזר. סעיף י' גם בשבת ויום טוב צריך לסמוך גאולה לתפילה, ואין לדבר ולהפסיק בין ברוך אתה השם גאל ישראל לבין תחילת תפילת העמידה. ומכל מקום, בשבת, אם שמע קדיש או קדושה בין גאולה לתפילה, פוסק ועונה עמהם כמו בקריאת שמע וברכותיה. סעיף י"ב מי שיחר לבית הכנסת בשבת שחרית, ועליו לדלג או פסוקי דזמרה או נשמת כל חי, כדי שיוכל להתפלל תפילת העמידה בציבור, נכון יותר שידלג נשמת כל חי ולא ידלג פסוקי דזמרה. כיוון שפסוקי דזמרה הווה תדיר, ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ועוד, שאמירת נשמת בשבת אינה אלא ממנהג הגאונים. סעיף י' ג' מוציאים ספר תורה וקוראים בו שבעה עולים, ואם רצה להוסיף על העולים, מוסיף. אך גם בזה לא יוסיפו יותר מדי כדי שלא לגרום לתורח ציבור. ומותר למכור בשבתות וימים טובים את העליות לתורה וכדומה, וכן מותר לערוך מגבית ולתרום כסף לישיבות הקדושות וכדומה, שהכל צורך מצווה הם, ואין בהם משום איסור מקח וממכר בשבת. סעיף תתוו אף על פי שקטן פחות מגיל בר מצווה רשאי לעלות לספר תורה ומצטרף לשיבת העולים, אין הקטן רשאי לקרוא את כל הפרשה, מלבד הפרשה שהוא עצמו עולה. וכשאין שם גדול היודע לקרוא בתורה, יכולים להקל לשמוע קריאת התורה מפי קטן שיודע לקרוא, ובלבד שהגיע לגיל חינוך. ונעבור לדיני הפטרה, סימן רשפ ד' מפטירים בנביא מעניינה של פרשת השבוע, ואין פוחתין מ-21 פסוקים בהפטרה, אלא אם כן הסתיים העניין בפחות מזה. וצריכים כל הקהל לומר את ההפטרה בלחש יחד עם שליח הציבור. ומצווה להדר ולקרוא את ההפטרה מתוך ספר הכתוב בכתב יד ובקדושה על קלף. ואפילו אם אינו ספר נביא שלם, אלא רק ליקוט ההפטרות של שבתות השנה. ואם אין שם ספר כזה שכתוב על קלף, עדיף לקרוא את ההפטרה בספר נביא שלם שהודפס. וזה יותר טוב מאשר לקרותה בחומשים הנדפסים שיש בהם רק קטעי נבואות של ההפטרות. לכן, הקריאה של ההפטרה מספר תנ"ך עדיפה יותר מקריאה מהחומשים הנדפסים, וכן מספרי ההפטרות המצויים היום בבתי הכנסת, שהם הדפסת כל ההפטרות על גבי נייר דמוי קלף. אבל צריך להיזהר שלא לעשות מחלוקת משום כך. ומכל מקום, המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל לקרוא ההפטרה בחומשים הנדפסים, והוא מנהג קדמון, ויש להם על מה שיסמכו. אלא שבמקום שאפשר, יש להדר כאמור. סעיף ד' קטן יכול לעלות למפטיר ולקרוא את ההפטרה. ולכתחילה אין לעלות למפטיר אלא מי שיודע לקרוא את ההפטרה. ובדיעבד, אם זה שעלה מפטיר אינו יודע לקרוא את ההפטרה, יקרא אדם אחר והוא יקרא עמו בלחש. אבל לא יקראו שניים ביחד בכל רם, דטרק עלה למשתמע. סעיף ה. שבת שקוראים בה פרשיות מחוברות, מפטירים בהפטרה של הפרשה השנייה שבה מסיימים את הקריאה. סעיף ו. הנוהגים לומר אחר סיום קריאת ההפטרה פסוק גואלנו השם צבאות וכו', יש להם על מה שיסמכו ואין צריך לבטל מנהגם. סעיף ז. אין לענות אמן אחר המילים אמת וצדק שאומרים בברכות שאחר ההפטרה, מכיוון שאין זה סיום ברכה. וכן אין לענות אמן אחר המילים הנאמרים באמת בברכה שמברכים קודם ההפטרה. סעיף ח. מה שנוהגים להניח את ספר ההפטרות בתוך ארון הקודש לצד ספרי התורה, יש להם על מה שיסמכו. אך יש להקפיד שלא להשתמש ברימונים של ספרי התורה להניחם על ספר הפטרות. סימן רש פה. לקרוא הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. סעיף א. אף על פי שאדם שומע את כל הפרשה בכל שבת מפי שליח הציבור, חייב לקרותה לעצמו שניים מקרא ואחד תרגום. וגם העוסק בלימוד תורה כל היום, לא יבטל קריאת פרשיותיו שניים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע ככל הציבור. וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. סעיף ב. כאשר קורא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, מן הדין אינו צריך לקרוא גם את ההפטרה. ומכל מקום נהגו לקרוא את ההפטרה פעם אחת. סעיף ג. גם מי שאינו מבין כל כך את שפת התרגום, עליו לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. וירא שמיים יקרא גם תרגום וגם פירוש רש"י על הפרשה. סעיף ד. מנהג חסידים ואנשי מעשה לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת, בהמשך אחד, פסוק בפסוק עם תרגומו, מבלי להפסיק באמצע לשום דבר עד שמסיים את קריאת כל הפרשה. ועל כל פנים מצווה מן המובחר שיסיים את קריאת שניים מקרא ואחד תרגום לפני שיוכל בשבת. ומכל מקום פשוט שאין לעכב מחמת זה צעודת השבת עד חצות לילה או על חשבון בני ביתו, ואם לא סיים קודם האכילה, יסיים עד לפני מנחה ביום שבת. ויש אומרים עד יום רביעי בשבוע. ויש אומרים שיכול להשלים עד שמיני עצרת, שמחת תורה, שאז מתחילים מחזור חדש של קריאת התורה מבראשית. סעיף ה. מי שהתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום אחר תפילת שחרית, ובאמצע קריאתו נתבקש לקרוא לקהל איזה דבר הלכה או דרשה בפרשת השבוע, בוודאי שרשאי להפסיק מקריאתו ולזכות את הרבים. וכן תלמיד חכם הקורא שניים מקרא ואחד תרגום, ובאמצע קריאתו שאלו הוא דבר הלכה, מותר לו להפסיק בין פסוק לפסוק להשיב לשואל דבר הלכה. סעיף ז. יש נוהגים לקרוא בכל יום אחר תפילת שחרית מקצת מהפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, ומסיימים בערב שבת. ואפשר להתחיל בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום ממנחה של שבת לאחר שמתפלל. סעיף ח. מי שזמנו דחוק, מותר לו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בליל שבת. וכן מותר לקרוא פרשת וזאת הברכה בליל שמחת תורה. סעיף ט. מי שהשעה דחוקה לו ביותר, ואין לו פנאי כלל לקרוא לעצמו את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, נכון להורות לו שיקרא בלחש את כל הפרשה עם השליח ציבור הקורא בתורה, פסוק בפסוק, ושוב יחזור ויקראנה פעם שנייה בביתו, ואחר כך יקרא פעם אחת את כל התרגום, ויצא בזה ידי חובתו. אבל אין לסמוך רק על מה ששומע קריאת הפרשה משליח הציבור. סעיף י' א', אישה תורה מלקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. סעיף י' ב', בחגים אינו צריך לקרוא את הפרשה שקוראים בחג שניים מקרא ואחד תרגום. סעיף י' ג', גם מי שאינו יודע לקרוא את הפרשה עם הטעמים, חייב בקריאת הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. ומי שיודע לקרוא עם טעמים, צריך שיקרא את הפרשה בתעמיה. וחובה קדושה להורים והמלמדים בבתי הספר ללמד את ילדי ישראל טעמי המקרא, כדי שכאשר יגדלו ויגיעו למצוות יוכלו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בניגון, כדת וכדין. סעיף י"ד. גם מי שחלה בעיניו ומצטער בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, חייב לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, או שישמע את הפרשה מאחר ויכוון לצאת ידי חובה. סעיף י"ח. פרשת וזאת הברכה, יש לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום הושענא רבה, שהוא ערב שמיני עצרת שמחת תורה. ואם שכח לקרוא בהושענא רבה, יקרא בשמיני עצרת קודם שחרית, או יחד עם השליח ציבור. ונעבור לדיני תפילת מוסף בשבת, סימן רש פ' וו. בשבת שלפני ראש חודש, פשט המנהג לברך את החודש אחר קריאת התורה. ונהגו לברך את החודש מעומד. ויש מקומות שנהגו גם להזכיר את שעת המולד של הלבנה, אך אין מנהגנו כן. ומכריזים על כל החודשים מלבד חודש תשרה, שאין מכריזים עליו. ובשבת הסמוכה לתעניות 17 בתמוז ו10 בטבת, שליח הציבור מכריז לפני מוסף על הצום שחל ביום פלוני, אבל על שאר תעניות לא נהגו להכריז מפני שהם ידועים ומפורסמים. ואחינו אשכנזים אינם מכריזים על שום צום בשבת. סעיף ב' זמן תפילת מוסף ומיד לאחר תפילת שחרית, ואין לאחרה יותר מעד סוף 7 שעות מתחילת היום. ואם לא התפלל מוסף ועבר 7 שעות, אף על פי כן התפלל מוסף, אלא שנקרא פושע. ואם עבר היום, אין לה תשלומין לערב. סעיף ד' מחנכים את הקטנים שהגיעו לחינוך להתפלל מוסף. ונשים פטורות מתפילת המוספין של שבתות וימים טובים וראשי חודשים. וטוב שישמעו את התפילה מפי שליח הציבור. אבל מעיקר הדין, פטורות. ומכל מקום, אם מתפללות מוסף, אין למחות בידן שיש להן על מה שישמחו. ויש מי שאומר שעל כל פנים חייבות להתפלל מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים, משום שהן תפילות של רחמים. וכן חייבות בתפילת נעילה של יום הכיפורים, שמרבים בה בבקשת רחמים ותחינות. סעיף זין. יש לנהוג בכל קהילות ישראל לומר חזרת שליח הציבור גם בתפילת מוסף של שבת ויום טוב, וכתקנת חזל שהיא תקנה הקבועה לדורות, ויש בה גם טעם נסתר, וכמו שכתב הרב בן ישחי בפרשת תרומה, בטעם תיקון החזרה. וגם אם יש במקומות מסוימים חלק מהקהל המשוחחים באמצע חזרת שליח הציבור במוסף, אין לבטל את החזרה מפני כך, אלא יש להסביר להם חומר האיסור שבדבר עד שימנעו מכך. ומי שמערער נגד מנהגנו וטוען שמכיוון שלא נהגו בעירו לעשות חזרה בתפילת מוסף, יש לנהוג כן בבתי הכנסת של עדתם, אינו אלא טועה. סעיף ט' הכהנים נושאים כפיהם בתפילת מוסף, ומצווה על כל הכהנים שבבית הכנסת לעלות לברכת כהנים. וכהן שקידש ושתה רביעית יין לפני תפילת מוסף, אינו רשאי לישא כפיו בתפילת מוסף. ואפילו לעניין עצם תפילת מוסף יש לצדד בזה אם מותר לו להתפלל מיד לאחר ששתה רביעית יין, או שחייב להמתין עד שיפוג ינו. והכל לפי טבעו של האדם. ועל כל פנים, הצריך לאכול לפני תפילת מוסף, יש לו שתי אפשרויות. או שיוכל בלי קידוש, מטעם ספק ספקה, לפי שיש אומרים שקודם מוסף עדיין לא חלה חובת הקידוש, וגם יש אומרים שמותר לטעום לפני הקידוש של שחרית, נמצא שיש לנו כאן שתי ספקות. שמה לפני מוסף לא חל עדיין חובת הקידוש, וגם אם חל חובת הקידוש, שמה מותר לטעום לפני קידוש של שחרית. או אפשרות שנייה שהיא עדיפה יותר, אם יש לו כזית עוגה, יקדש על היין, וישתה ממנו רק רוב רביעית, אבל לא רביעית, ויוכל כזית עוגה ויוצא בזה לכל הדעות. שהרי לעניין קידוש יוצא ידי חובה אף על פי שלא שתה רביעית, ולעניין ברכת כהנים ומוסף, אינו נחשב שטוי. סעיף י' ב' אדם שהתעכב מלהתפלל מוסף עד שהגיע זמן מנחה, שהוא 6.5 שעות מתחילת היום בשעות זמניות, צריך להקדים להתפלל קודם של מנחה ואחר כך התפלל מוסף. ואם הקדים של מוסף למנחה, יצא. ואם חל ראש חודש בשבת, אומרים במוסף, אתה יצרת במקום תיקנת שבת. וחותמים, ברוך אתה השם, מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. ואם טעה וחתם, מקדש השבת בלבד, כהרגלו בכל שבת, יצא ידי חובה. אבל אם חתם רק בשל ראש חודש, מקדש ישראל וראשי חודשים, לא יצא ידי חובה. סעיף ט' זין. אם טעה בראש חודש שחל בשבת, והתפלל תיקנת שבת, וחתם מקדש השבת כתפילה רגילה של מוסף של שבת, נכון שיומר ברצה, לאחר שאומר ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, יומר ונעשה קורבנות חובותינו לפניך, תמידין כסדרן ומוספים כהלכתם וכו', את מוסף ראש החודש הזה וכו', ואחר כך יומר יעלה ויבוא, וימשיך ואתה ברחמך הרבים עד סוף התפילה. סימן רפ"ח דין תענית בשבת. אסור להתענות בשבת אפילו על צרות וגזרות קשות, ואפילו אם נמנע מלאכול רק כמה שעות, אם כוונתו בזה להתענות, אסור לעשות כן בשבת. סעיף ב' ימהר לאכול אחר התפילה קודם שיעברו 6 שעות מתחילת היום. ואפילו אם הוא לומד או מתפלל ובשביל זה מתעכב מלאכול, גם בזה אסור. ולכן מוטל על שליחי הציבור שלא להאריך יותר מדי בתפילתם, כדי שהקהל יוכלו להגיע לביתם לקדש ולאכול קודם 6 שעות מהיום. ומי שיודע שיעריכו בתפילה עד חצות היום, נכון שישתה בבוקר קודם שחרית מים או קפה ותה, בין בשבת, בין ביום טוב ובין בראש השנה. סעיף ד' החולם חלום רע בליל שבת, אין לו להתענות בשבת אפילו אם החלום הוא אחד משלושה חלומות הרעים שהוזכרו בפרק הרואה ובשולחן ערוך סימן רפ"ח, אלא יקדיש את יום השבת ההוא ללימוד תורה ולקריאת תהילים כפי כוחו, וימנע משיחת חולין ונרצה לו לכפר עליו. אבל אם ליבו דווה עליו ביותר ונפשו עגומה מאוד ומצטער צער גדול, מותר לו להתענות בשבת. וכל היום יישב בבית הכנסת ויעסוק בתורה כפי כוחו כדי שיקרא רוע גזר דינו. ובפרט אם מדובר באדם שמכיר את עצמו שחלומותיו מתקיימים. ויאמר עננו בסוף אלוקי נצור. והוא הדין בכל זה גם ביום טוב, אף על פי שביום טוב יש בו גם מצוות שמחה. ומכל מקום, המתענה בשבת אינו יכול לקדש בשם ומלכות, מכיוון שאינו שותה רביעית יין מכוס הקידוש, ואין קידוש אלא במקום סעודה והוא אינו סועד. וצריך להתענות ביום ראשון כדי לחפר על מה שביטל מצוות עונג שבת. ואם קשה לו להתענות ביום ראשון, יתענה אחר כך. סעיף ה' אם חלם שמצווים אותו בשמיים להתענות בשבת, או לעבור על איסור קל שבקלים, אסור לו לשמוע לחלום זה בין שחלם הוא בעצמו ובין שחלמו עליו אחרים. סעיף ו' אסור לבכות בשבת, ולא להביא את עצמו לשום צער, אבל אדם שיש לו עונג אם יבכה כדי שילך הצער מליבו, יש אומרים שמותר לו לבכות בשבת. ונעבור לסימן רפ"ט, סדר סעודת שחרית של שבת. יהיה שולחנו ערוך ומיטה מוצעת יפה ומפה פרוסה בסעודת שחרית כמו בסעודת הלילה, ויברך על היין בורא פרי הגפן, וקידוש זה של שחרית הוא הנקרא קידושה רבה. ונהגו לומר קודם הקידוש מזמור לדוד השם רואי לו אחסר וכו', ושמרו בני ישראל וכו', על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, ומברך הגפן ושותה לפחות מלוא לוגמיו. ואחר כך ייטול ידיו, ויבצע לחם משנה כמו בלילה, ויסעד. וגם בקידוש של בוקר צריך שיהיה במקום סעודה, ושלא יתאם כלום קודם הקידוש, כמו בקידוש של לילה. ומכל מקום, מותר לשתות תה או קפה אפילו עם סוכר קודם תפילת שחרית, מפני שעדיין לא חל עליו חובת קידוש. אבל אסור לאכול עוגה וכדומה, שהרי אסור לאכול לפני התפילה. וטוב להחמיר שלא לתת מעט חלב על הקפה או התה קודם התפילה, אלא אם כן הוא אדם חלש. ולקטן, מותר לתת עוגה או פירות קודם תפילת שחרית וקודם הקידוש, ובפרט במקומות שמעריכים בהם בתפילת שחרית ומוסף של שבת. סעיף ה. חולה שעל פי ציווי הרופאים צריך לאכול בבוקר קודם תפילת שחרית, נכון שיקדש תחילה וישתק אם לא לוגמיו, אבל לא רביעית משום שעליו להתפלל אחר כך, ואסור להתפלל למי ששתה רביעית יין. אבל מכיוון שמצד קידוש במקום סעודה, רביעית יין עולה לסעודה והוא לא שותה רביעית יין, יקפיד אחר כך לאכול פת או עוגה לכל הפחות כזית, וכך יוכל להתפלל בלי פיקפוק, ויחזור ויקדש גם לאחר התפילה. סעיף ו. גם הנשים אסור להן לאכול ולשתות קודם הקידוש בליל שבת, אבל ביום שבת הדבר תלוי. אם היא אישה שרגילה להתפלל שחרית, מותר לה לשתות תה או קפה גם עם סוכר לפני התפילה. ואחר התפילה מתחייבת בקידוש ואסורה לאכול ולשתות. אבל אם היא אישה שאינה רגילה להתפלל שחרית, הרי אם כמעטה כבר חלה עליה חובת הקידוש, לכן אסור לה לטעום כלום קודם הקידוש. ויש אומרים שבכל אופן מותר להן לאכול לפני הקידוש של שחרית. ולכן, אישה מניקה או אישה חלשה, יכולה לסמוך על דבריהם לאכול לפני הקידוש של שחרית. סעיף זין. בין שחרית למוסף, מן הדין מותר לאכול אכילת ערי כגון פת עד קבצה, ופירות אפילו הרבה בלי קידוש. וזה בין בשבת, בין בימים טובים, ואפילו בראש השנה קודם התקיעות או בסוכות קודם נטילת אלולב. ומכל מקום אין להקל בזה אלא לאדם חלש, ובאופן שאין לו אפשרות לקדש על היין תחילה. אבל כשיש לו אפשרות לקדש תחילה, יקדש וישתם כמלוא לוגמיו או רוב רביעית, ויוכל כזית עוגה או יותר עד קבצה, ואחר כך יוכל פירות ומגדנות כאשר תאווה נפשו. ואחר תפילת מוסף יחזור ויקדש על היין ויסעד סעודת קבע לצאת ידי חובת סעודה שנייה של שבת. וכן שליח ציבור הקורא בתורה בכמה מניינים והוא מרגיש חולשה, אם אין לו אפשרות לקדש על היין קודם אכילתו, מותר לו לאכול אכילת ערי בלי קידוש בין שחרית למוסף. אבל אין להתיר אכילת פת יותר מקבצה לפני תפילת מוסף, בין בשבת ובין בימים טובים. סימן רש צדיק. דין מאה ברכות בשבת. בכל יום צריך כל יהודי לברך לפחות מאה ברכות. ובימי החול מגיע בנקה למאה ברכות על ידי ברכות השחר וברכות קריאת שמע ותפילת 18 וברכות הסעודה וכו'. אבל בשבת, שיש רק שבע ברכות בתפילת העמידה, ירבה בפירות ומגדנות ומיני ריח כדי להשלים מניין מאה ברכות. וגם הנשים צריכות להשלים מאה ברכות. ולכן, אם אינן יכולות להשלים מאה ברכות על ידי פירות וכדומה, תתפללנה גם תפילת מנחה. ומי שמעריך בסעודה שלישית בשבת גם לאחר צאת הכוכבים, ואחר כך בסוף הסעודה מברך על פירות ומגדנות וכדומה, מצטרפות גם ברכות אלו וכן הברכות של ברכת המזון להשלים לחיוב מאה ברכות של יום השבת. מכיוון שסעודה שלישית, אף על פי שנגררת אל תוך מוצאי שבת, נמשכת אחר השבת. סעיף זין. פועלים ואנשי עמל שאינם מספיקים ללמוד הרבה במשך כל השבוע, צריכים להרבות בלימוד התורה בשבת יותר מתלמידי חכמים הלומדים במשך כל השבוע. ונכון לקבוע בכל מקום ומקום שיעור בהלכה ובאגדה, ללמד לעם את הדרך אשר ילכו ואת המעשה אשר יעשון. וכבר אמרו חז"ל, לא ניתנו שבתות וימים טובים לעם ישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. ולכן, מן הראוי לגבאים והממונים בבתי הכנסת לקבוע שיעורים ברבים ולשלב בהם דברי הלכה ופרשת השבוע. סעיף ח. מצווה לחדש חידושי תורה בשבת. ומי שאינו בדרגה כזו שיוכל לחדש חידושי תורה, לכל הפחות ילמד דברים חדשים שלא למד עד עתה. סעיף י. הרגיל בשנת צהריים לא יבטלנו בשבת, כי עונג הוא לו, אך לא ירבה בשינה. סעיף י' א', לא יאמר אדם בשבת, אלך לישון ואגור כוח לצורך המלאכה שעליי לעשות במוצאי שבת, או לצאת לנסיעה ארוכה וכדומה, אלא יכוון לשם עונג שבת. סעיף י' ב', המברך בשבת ברכת מעין שלוש, על המחיה, על העץ ועל פרי העץ, או על הגפן, צריך להזכיר בה מעין המאורה. וקודם שיאמר, כי אתה טוב ומטיב לכל, יוסיף, ורוצה ואחליצנו ביום השבת הזה. ואם שכח לאומרו, הוא כבר הזכיר שם השם שבסיום הברכה, אינו חוזר. סעיף י' ג' מי ששכח להזכיר, רצה ואחליצנו בברכת המזון של סעודה ראשונה ושנייה של שבת, דהיינו בליל שבת ובסעודת שחרית של שבת, אם נזכר מיד כשאמר ברוך אתה השם, וכוונתו הייתה לחתום בוני ירושלים, יאמר למדני חוקיך, שזה פסוק בתהילים, ברוך אתה השם למדני חוקיך, ויחזור לומר רצה ואחליצנו. אבל אם כבר אמר תיבת בונה כדי לחתום בוני ירושלים, יסיים את החתימה, ויאמר שם ברכת אשר נתן שבתות למנוחה כנדפס בסידורים, שזוהי ברכה במקום רצה ואחליצנו. ואם סיים בוני ירושלים, הוא כבר התחיל בברכה שאחריה ואמר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, כדי לומר לעד האל וכו', כל זמן שלא ימשיך את המילים שלאחר מלך העולם, יסיים אשר נתן שבתות למנוחה וכו', ואחר כך ימשיך בברכה רביעית. אבל אם כבר התחיל בנוסח הברכה הרביעית שאמר תיבת לעד או תיבת האל, חוזר לראש ברכת המזון. ודין האישה כדין האיש. ואם מסופק אם אמר רצה ואחליצנו, אם נזכר לאחר שאמר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם לעד כדי להמשיך את הברכה הרביעית, אינו חוזר גם בסעודה ראשונה ושנייה. ודין התועה ושוכח לומר ברכת רצה ואחליצנו בסעודה שלישית, נראה בעזרת השם בהמשך בסימן הבא. סעיף תתוו. הרוצה להישאר נעור כל הלילה בליל שבת ולעסוק בתורה, ויש לו מזה תענוג ושמחה. אף על פי שמצד ההלכה אין בזה איסור, מכל מקום ראוי והגון יותר שילך לישון איזה זמן, ולא ינדד שינה מעיניו בליל שבת. ובפרט כשיש לחוש שהדבר יגרום לו חולשה ועייפות בעת תפילת שחרית של שבת. ונעבור לדיני סעודה שלישית בשבת, סימן רש צדיק א'. יהיה זהיר מאוד לקיים מצוות סעודה שלישית, וישתדל לקיים אותה באכילת פת מעט יותר משיעור קבצה, דהיינו שיוכל כ-54 גרם, גם אם הוא סבר. ואם אינו מסוגל לאכול פת שיעור קבצה, יוכל פת שיעור כזית, אלא שאז ייטול ידיו בלי ברכה. ואם אי אפשר לו לאכול כלל, או שהוא חולה מרוב אכילה, אינו חייב לצער את עצמו, שהסעודה לעונג ניתנה ולא לצער. והחכם עיניו בראשו שלא ימלא קרסו בסעודת הבוקר כדי ליתן מקום לסעודה שלישית, ובפרט בימי החורף שהימים קצרים. ואף על פי שסעודה שלישית לכתחילה צריך לעשותה בפת, אם הוא שבע ביותר שאי אפשר לו לאכול פת, יכול לעשותה בכל מאכל לעשוי מאחד מחמשת מיני דגן, או בעוגה שהיא פת הבאה בכסנין. ואם גם זה אי אפשר לו, יכול לעשותה בדברים שמלפטים בהם את הפת, כגון בשר ודגים, או אפילו בפירות, ונכון יותר בפירות מבושלים. ואם אין לו גם פירות, יברך על היין וישתה רביעית. סעיף ד' זמן סעודה שלישית הוא משיגיע זמן מנחה, דהיינו לאחר שיעברו 6:30 מתחילת היום. ואם סעד סעודה שלישית לפני שיגיע זמן מנחה, יחזור ויוכל כשיגיע זמנה. אבל אם התחיל באכילתו קודם זמן מנחה, ותוך כדי אכילתו הגיע זמן מנחה והמשיך באכילתו, אם אכל כזית לאחר 6 ומחצה, יצא ידי חובת סעודה שלישית. סעיף ה' נכון יותר לאכול סעודה שלישית לאחר שכבר התפלל מנחה, וכן המנהג. ואם אכל לפני שהתפלל מנחה, ואי אפשר לו לחזור ולאכול לאחר מנחה, יצא ידי חובת סעודה שלישית. וכן ממקום שקשה לו לאכול לאחר תפילת מנחה או שאין שם מניין לתפילת מנחה, יכול לאכול אפילו לכתחילה קודם שיתפלל, ובלבד שיגיע זמן מנחה גדולה וכאמור. ולכן, מושב שיש שם בית כנסת אחד, ובגלל קושי הדרך מתפללים מנחה וערבית במוצאי שבת סמוכים זה לזה, רשאים להקדים לאכול קודם מנחה. אלא שנכון יותר להנהיג להתפלל מנחה גדולה, כדי שיוכלו לאכול לאחר התפילה. ובפרט שלדעת האריזל, זמן סעודה שלישית הוא דווקא לאחר שהתפלל מנחה. סעיף ו. אם נמשכה סעודת הבוקר עד שהגיע זמן מנחה, ויש לחשוש שלא יוכל לאכול סעודה שלישית אלא אכילה גסה, כלומר שיוכל על כורחו ממש, והרי אכילה גסה אינה נחשבת אכילה, עדיף שיפסיק באמצע סעודת שחרית ויברך ברכת המזון, ונכון גם שיקום וילך מהשולחן לחדר אחר או מחוץ לבית כדי לעשות הפסק, ואחר כך ייטול ידה ויברך ברכת המוציא ויסעוד סעודה שלישית, כיוון שכבר הגיע זמנה. ומכל מקום לכתחילה אין לעשות כן, אלא יסעדו סעודת הבוקר של שבת בשעה ובאופן שיודעים שעד שיגיע זמן סעודה שלישית יאכלוה לתאבון. סעיף זין. כבר פשט המנהג שאין מקדשים על היין בסעודה שלישית, ומכל מקום אחד האפשר נכון לברך על היין באמצע סעודה שלישית. והנוהגים לקדש בברכת הגפן בלבד לפני סעודה שלישית, אין צריך למחות בידם. סעיף ח' גם בסעודה שלישית צריך לבצוע על שני כיכרות, וגם הנשים חייבות בלחם משנה. ומי שאין לו לחם משנה, יצרף שני חצאי לחם כדי שיהיה נראה כשלם. אך אין נוהגים לחסות את הלחם משנה במפה. ומכל מקום, טוב להחמיר לחסות את הלחם במפה גם בסעודה שלישית עד ברכת המוציא. סעיף י' נכון להרבות במעדנים כפי יכולתו גם בסעודה שלישית, ובפרט בדברים שצריך לברך עליהם בפני עצמם, ומשלים בכך 100 ברכות. סעיף י' א' נכון לאכול דגים גם בסעודה שלישית. וכבר ביארנו שמי שאינו אוהב את טעם הדגים, אינו חייב לאנוס עצמו באכילת דגים בשבת. סעיף י' ד' נשים חייבות בסעודה שלישית, שהנשים שוות לאנשים לכל ענייני שבת. ואם הן אוכלות לבדן, צריכות גם לבצוע עליכם משנה. סעיף ט' ו' צריך להזכיר מעין המאורע בברכה השלישית של ברכת המזון גם בסעודה שלישית. דהיינו, בשבת אומר את צבע החליצנו, וביום טוב ובראשי חודשים אומר יעלה ויבוא. ובשבת ויום טוב או בשבת וראש חודש אומר את שניהם, ומקדים רצבע החליצנו לפני יעלה ויבוא. ואם טעה והקדים אמירת יעלה ויבוא לרצבע החליצנו, יצא. סעיף ט' זין אם נמשך בסעודתו עד צאת הכוכבים של מוצאי שבת, רשאי להמשיך לאכול גם לאחר צאת הכוכבים, ומזכיר את צבע החליצנו בברכת המזון. סעיף י' זין מי ששכח לומר את צבע החליצנו בברכת המזון בסעודה שלישית בשבת, אם נזכר לאחר שחתם בוני ירושלים, אומר שם ברוך אתה השם אשר נתן שבתות למנוחה וכו', וממשיך בברכה הרביעית. ואם כבר התחיל בברכה הרביעית, אינו חוזר לראש, משום שספק ברכות להקל. אבל אישה ששכחה לומר את צבע החליצנו בסעודה שלישית בשבת, גם אם נזכרה לפני שהתחילה בברכה הרביעית, לא תאמר את ברכת אשר נתן שבתות למנוחה בשם ומלכות, אלא יכולה לומר ברכה זו בלי שם ומלכות, או שתמשיך בברכה הרביעית. סעיף י"ט כשחל ראש חודש או חנוכה במוצאי שבת, וסיים את הסעודה השלישית לאחר צאת הכוכבים, אינו אומר יעלה ויבוא או על הניסים בברכת המזון, אלא מזכיר בה רק רצה והחליצנו. שהרי אם יאמר גם רצה והחליצנו וגם יעלה ויבוא, הרי זה תרתי דסתרי. כי ראש חודש מתחיל רק במוצאי שבת, ואיך יאמר רצה והחליצנו ששייך ליום השבת. סעיף כף אם מברך ברכת המזון של סעודה שלישית על כוס של יין, גם אם כבר שקעה החמה, מותר לשתות מהיין לאחר ברכת המזון. סעיף כף א' אם התפלל ערבית לפני שברך ברכת המזון של סעודה שלישית, או שהבדיל לפני ברכת המזון, ואפילו רק אמר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, אינו אומר את צבע החליצנו בברכת המזון, שהרי כבר הוציא את השבת, ואיך יאמר את צבע החליצנו? לכן, אם סיים אכילתו בסעודה שלישית, וקודם ברכת המזון שמע צלצול הטלפון לאחר שהשבת יצאה, לא יגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול וילך להרים את השפופרת, כיוון שעל ידי כך יפסיד את אמירת רצה והחליצנו בברכת המזון. סעיף כף ג' לכתחילה יש להתחיל לאכול סעודה שלישית לפני שקיעת החמה. אולם, אם יתעכב מלאכול עד ששקעה החמה, יכול להתחיל לאכול בתוך 13.5 דקות בשעות זמניות לאחר השקיעה, שהוא זמן בין השמשות. וכבר ביארנו שכל שהתחיל לאכול לפני צאת הכוכבים, אפילו לא הספיק לאכול כזית, יכול להמשיך באכילתו גם לאחר צאת הכוכבים. ואין הבדל בזה בין אוכל אחר כך דברי מאכל לצורך הסעודה, או פירות וירקות הבאים לכינוח, או בוטנים וגרעינים וכדומה, כלשהו בתוך הסעודה לפני ברכת המזון, רשאי להמשיך ולאכול אף על פי שכבר הגיע שעת צאת הכוכבים. אבל אם לא היה בתוך סעודת פת, אלא יושב ואוכל פירות ומגדנות, צריך להפסיק את אכילתו עם השקיעה.